הים התיכון עושה ירח הפוגה ומתקפל דאגות אומר לי שהיא מכחול ומצייר אותך דומה או לא כן עכשיו יש את הזמן לשכב פרקדן חצי עולם לוקח סם בגוף שלי צמרמורת שירוק סם צמרמורת יש לי מכיפוח גם תחת שמי ים התיכון היה לך זמן להתאפר ולהקסים יוצאת לרחוב בשמת של ביטחון חוזרת בזנב מקופה בין הרגליים חצי עולם בדוחק מתקיים חצי עולם שונה חצי בגוף שלי צמרמורת מתערב מי אויב ומי ידי תחת שמי ים תיכון ערב הלבטיחים יורד אשליות מתוקות זגים על הצבא וזה זורד אותך מפה לשם אותי משם לפה כמו מנגינה בלט עד שישוב הים מזעבו לא, לא נדע עולה, עולה, עולה לנו כמה זה עולה לנו כמה זה עולה לנו תחת שמי ים התיכון ידייך מלטפות אותי ניתוף נדיר עוד מעט יבוא ובחירות את חיה פוליטית מזדהה עם מיעוטי עכשיו יש את הזמן במזרחית חצי עולם כבר שר יוון בגוף שלי צמרמורת בלב אחי מטרור וערבה תחת שמי ים תיכון ערב הלבה תלכים יורד אשליות מתוקות זהבים על הצבא וזה זורד אותך מפה לשם אותי משם לפה כמו מנגינה בלט עד שישוב הים ניזה פה לא, לא נדע עולה, עולה, עולה לנו כמה זה עולה לנו כמה זה עולה לנו כמה זה עולה לנו
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לא יפר פלד
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו. תשתיק את המדיה שלך לגמרי. צהריים טובים, שוקי היקר, מה שלומך?
ברוך השם, מה נשמע?
בסדר, גמור. אנחנו פה עדיין מתעסקים בענייני טכנולוגיה. צהריים טובים לאורח היקר, ערן גל, מה שלומך?
צהריים טובים. תודה שהזמנתם אותי לאולפן המכובד שלכם.
תודה רבה שהגעת כולך.
שמח להתארח אצלכם.
אנחנו שמחים מאוד שאתה מתארח כאן. יש לנו את הכבוד, בפרט שאתמול חגגת יום הולדת. אז בכלל, שידור חגיגי במיוחד.
קורה פעם בשנה, וזה נפל.
ראית?
קרוב. כמעט בול במקום.
כמעט בול.
כמעט.
אבל לא הייתי מזמינה אותך ביום ההולדת. הייתי משאירה לך ככה לחגוג.
להזמין את יכולה, לא בטוח שהייתי יכול לבוא.
אתה רואה? אז ידעתי שלא כדאי.
כן.
אוקיי, אז צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו, וכמדי שבוע אנחנו עם התוכנית נפגשים מחוץ לקופסה. מי מכם שירצה להתקשר אלינו ולשאול שאלות את ערן, אותי או את שוקי היקר, מוזמן לעשות זאת בטלפון 03-677-3636, ומי שיהיה מעוניין לשלוח אלינו וואטסאפ יהיה מסוגל ומוזמן לעשות זאת לטלפון 053-807-1213. אז היום אנחנו מארחים כאן את ערן גל. כשערן היה כברנית באלעל, והיה איזה ככה רבע שעה גם בחיל האוויר, או קצת יותר.
קצת יותר.
קצת יותר.
כן.
אז אני שמחה ממש לארח אותך.
תודה.
אני חושבת...
באמת תודה שהזמנת אותי.
ובאמת תודה שאתה כאן, ותודה לחבר שלנו המשותף שעשה לנו את השידוך, לאיתן ברון. נכון.
כל הכבוד.
נכון. ומדי שבוע אני מביאה ומזמינה לכאן אורחים מרתקים, ומעולם עוד לא יצא לי לראיין טייס, לא שהיה מחיל האוויר ולא טייס ככה באלעל, למעט לשאול איזה שאלה או שתיים, ככה אתה יודע במקרה כשעולים כזה למטוס.
מה, אתם רק שבוע באוויר שלא יצא לך?
אתה רואה, מי כמונו, אתה כבר יותר מאיתנו באוויר.
כמה זמן אתם באוויר?
אנחנו באוויר המון זמן.
מה זה המון?
אנחנו משתדלים, אבל 7 שנים.
7 שנים, ואף פעם לא היה פה מישהו שיודע משהו בעניין תעופה, לא היה טייס? קשה לי להאמין.
יש לי 44 שדרנים, 30 מתוכם טייסים.
וואלה?
כן. 30 מתוכם טייסים. הגוף יושב
אני,
פה.
אני על כדור פורח.
הגוף יושב פה, הראש טס למקום אחר.
הבנתי.
רובם על כדורים.
יש ציניות בתוכנית.
כן.
אני די חזק בזה, אז אני, אוקיי.
אני הבאתי אותך למקום, מתאים, אתה תרגיש
בנוח. הרמתי לך את זה.
אוקיי.
תשמע, שוקי, יצא לי לשוחח, יש לנו כבר שעות אוויר טלפוניות רבות לערן ולי. ובאחת השיחות שאלת אותי, מותר לנו לסטות ימינה או שמאלה, אמרתי לך חופשי, אז הנה שוקי נתן לך כאן את הלגיטימציה ללכת ימינה או ללכת שמאלה. אז בוא ספר לנו...
בכל זאת נשתדל להישמר בתוך...
בגבולות.
בגבולות המותרים.
כן, בגבולות המותרים.
לא להתפרע.
לא, לא, אנחנו מתפרעים בתוך המסגרות. אז אני יודעת שאתה יליד קיבוץ גבעת חיים, והייתי שמחה ככה לשמוע איך זה לחיות ולגדול בקיבוץ, ומה מוביל אחר כך ילד שגדל להיות נער, באמת ללכת למקום הזה של להיות טייס.
לא התעמקתי אף פעם בשאלה מה מוביל אדם, או מה הקשר של אדם למקומו לבין החלומות שהוא חולם לגבי עתידו.
אולי זה הזמן?
אני לא יודע. זה יכול להיות סיפור ארוך. אני צריך לחשוב על זה, לא חשבתי על זה אף פעם.
אוקיי, יש לנו עד 2.
אבל לגדול בקיבוץ, המשמעות היא לגדול בטבע. וטבע, בין השאר, זה המון בעלי כנף. וכשמסתכלים על ציפורים בשמיים, מדי פעם חולפים גם מטוסים בשמיים. וזה מושך את העין. לא לכולם. לי משך את העין, ואין לי שום הסבר שבעולם, באמת לא, ואף פעם לא התעמקתי בזה יותר מדי. למה היה לי ברור לגמרי שברגע שראיתי פעם ראשונה את המטוסים האלה בשמיים, בגיל מאוד צעיר שאני אפילו לא יודע להגיד בן כמה הייתי, היה לי ברור שאני שם המקומי. בלי חלומות ובלי כלום.
היה לי ברור... סוג של חלום.
היה לי ברור שזה המקום.
מדהים.
ולמדנו, התגייסנו, מיד לחיל האוויר, ומאז אני בחיל אוויר. מאז אני בענייני תעופה.
בענייני תעופה.
לגמרי.
ספר לנו ככה משהו מרתק מהימים ומהתקופה שלך בחיל האוויר. אני מניחה שיש איזה סיפור אחד לפחות.
יש הרבה יותר מסיפור אחד, אבל השאלה מה זה מרתק? מה מרתק את מי? מרתק למה?
מה זה מרתק? מרתק זה משהו שנחשבת יהיה באמת מעניין גם את הצופים שלנו ואותנו, ואם זה משהו שהוא משמעותי עבורך, אני מניחה שגם הוא יועבר בצורה כזאת שהוא יהיה מעניין לצופים שלנו.
לא חשבתי על משהו לפני שבאתי פה לתוכנית, אבל עכשיו תוך כדי השיחה והחגיגה שאני בסיומה כעת של יום ההולדת, אני יכול לספר סיפור שמבחינתי הוא נגע ללב ושינה די הרבה בחיי ובתפיסת עולמי. והימים הם הימים האחרונים של מלחמת 73, מלחמת יום כיפור.
הייתי ילדה.
מה?
הייתי ילדה.
אני מניח שרוב הצופים שמאזינים לנו את המלחמה הזאת זוכרים בתור ילדים או מספרי הלימוד. וב-23 לאוקטובר הייתה הפסקת אש, או ב-22 לאוקטובר הייתה הפסקת אש ב-73, והמלחמה נמשכה עוד יומיים אחרי זה. ואז ניתנה הוראה למטוסי חיל האוויר, כל רכב או כל טנק שנע ממערב לתעלת סואץ פנימה לתוך מצרים בכיוון מערב ולא מזרח לכיוון כוחות צה"ל, אפשר לפזר עליו את החימוש שנותר על הכנפיים של המטוסים. ונשלחתי בתור אחד מהטייסים של חיל האוויר באותה תקופה לתקוף ממערבית לתעלת סואץ, מדרום לעיר סואץ, בדרך מורחק לעיר קהיר. וזהינו רכבים שנוסעים, טנקים שנוסעים מערבה, מערבית לעיר סואץ, לכיוון קהיר. ואמרנו, אוקיי, אלה המטרות שהגדירו שמותר לרדת עליהם. ירדנו להם, תקפנו אותם, פגענו בהם, ומיד קיבלנו הודעה שאנחנו יורדים על כוחותינו. למזלנו, היו כוחות משוריינים, והחימוש שהיה לנו היה חימוש שלא התאים להשמיד את ה... רק לעצור אותם, אז באמת נעצרו, אבל אף אחד לא נפגע. זה היה לקח קשה מאוד מבחינתנו, ואני נבחרתי על ידי הטייסת אחרי המלחמה לתחקר את האירוע הזה ולהיות איש הקשר בין הטייסת לבין היחידה שאותה תקפנו. ומאז למדתי להכיר גם מקצועית ובעיקר אישית הרבה מהאנשים שהיו על הקרקע ביחידה הזאת, והיינו חברים לכל החיים. וזה, מבחינתי, זה איזשהו סיפור מאוד מעניין. הוא לא פשוט, הוא לא קל, אבל אני חושב שלמדנו ממנו גם חיל האוויר וגם כוח היבשה, וגם אני כמובן באופן אישי, הרבה מאוד על שיתוף הפעולה. לצערי, זה לא היה המקרה האחרון שקרה בין חיל האוויר לבין כוחות היבשה של מדינת ישראל, של צה"ל. אבל כל מלחמה יש בה הרבה דברים כואבים ומצערים, וכמעט ולא קורה במלחמות שאנחנו לא מסתבכים בירי של כוחותינו על כוחותינו, כמה שזה עצוב.
הסיפור הזה בהחלט סיפור שהסתיים במקרה הזה בצורה לא כל כך קשה, אבל בהחלט אנחנו מכירים, ואני מניחה שאתה מכיר הרבה יותר סיפורים ומקרוב שהסתיימו בצורות אחרות לגמרי, ובהחלט סיפור קשה וסיפור שהוא נוגע ללב. ואנחנו נצא לאיזושהי התנחתה מוזיקלית, ואנחנו נשמע את השיר על כנפי הכסף של תזמורת חיל האוויר, שזה אחד משלושת השירים שאתה בחרת.
Thank you.
רץ, רץ, שוקי, רץ, רץ, רץ. מי השם? ערן. למה ערן השם? כי הוא צריך לנוע ולזוז, אז יש פה פרוטקציה. החליפו לו ישר עכשיו את כל העניינים. אני מבינה שאת...
את פשוט נסחפת. כל מה שביקשתי זה שאני אוכל לשבת בניחותה.
כן, בוודאי, אז תראה.
תקרב את המיקרופון אליי, והנה, זה עובד, יש טכנולוגיות, הכל.
כולי קנאת, תסתכל. אני אמרתי לו שבתוכנית הראשונה שאנחנו שידרנו מכאן, אנחנו יחסית חדשים כאן במבנה הזה, כמו שראית.
זאת אומרת, כמה שנים או כמה ימים?
לא, אנחנו שלושה, ארבעה חודשים ממוקמים כאן, לפני זה היינו בכפר סבא.
בשעה טובה.
Thank you, thank you. ואתה יודע, כיאה למקום חדש, הדברים עוד לא היו בדיוק ממוקמים ונעוצים להם וממוסמרים להם. אז בתוכנית הראשונה אני ממש חגגתי. אז עכשיו אני מרשה לעצמי להמשיך ולחגוג. תשמע, אני חייבת ככה לשתף אותך. אני אמורה לטוס בחודש יולי לשוויץ. וכבר כמה פעמים שאני מקבלת מייל מחברת אל על שהם עומדים לשנות את הסוג של המטוס, לא יודעת למה, איש לא טרח לעדכן אותי למה, אני מניחה שהם גם לא יעשו את זה. ובמקביל, לפני חודשיים, נשיא ארצות הברית חתם על צו חירום לקרקוע מטוסי בוינג מדגם 737 מקס 8, אמרתי נכון?
737 מקס. כן.
אני קראתי שהוסיפו...
737-800 מקס, ככה זה...
אז אוקיי, אז מי שכתב את מה שכתב בעיתונות הדיגיטלית שגע. וטראמפ בעצם חתם על איזשהו צו חירום לקרקוע המטוסים בעקבות ההתרסקות באתיופיה בתחילת השבוע שבה, באותו שבוע לפני חודשיים בערך, שבה נספו 157 בני אדם. וטראמפ הוסיף ואמר שבוינג היא חברה מדהימה שעובדת מאוד קשה עכשיו, המטוסים שלה מקורקעים עד שהם ימצאו פתרון לבעיה. אז זה מצד אחד טראמפ, מצד שני אל על שולחים לי מייל כבר כמה פעמים, אמיתי לגמרי, ומה אתה אומר?
אני שואל...
יש לי ממה לחשוש?
הזכרת פה איזה חמש פעמים את טראמפ.
כן,
שלוש. את רוצה שאני לך מדעתי על טראמפ, או אם...
תראה, אנחנו יכולים... אנחנו יכולים לדבר גם על טראמפ, אבל אני חושבת שקודם נתפוס טראמפ על הידיעה עצמה.
אז קודם כל, בשביל הגילוי הנאות, אמנם את הזכרת בראשית דברייך שאני גם הייתי באל על וגם הייתי בחיל אוויר, אז נעשה לצופים שלנו רגע אחד כדי שהם ידעו עם איזה רקע אני בא ואומר את הדברים, שיהיה להם יותר נוח להקשיב למה שאני אומר.
בוודאי.
אז ככה, טסתי בחיל אוויר כטייס קרב 30 שנה, ו-25 שנה הייתי באל על, למעלה מ-20 שנה קברנית. ואחד הדברים שאני, לצורך הלימוד האישי שלי, עושה במהלך כל השנים שלי, מחיל האוויר, כמובן גם באל על אחרי זה, אני חוקר את הסיכומים של ועדות החקירה שחקרו את התאונות שמתפרסמות בעולם.
וואלה.
עוד פעם, אני לומד את הסיכומים של החקירות וחוקר את הסיכומים האלה.
שוקי, אתה מבין למה אני הבאתי אותו?
ועכשיו, לגבי שאלתך, אז קודם כל...
לי היה משהו דווקא מהזווית ההפוכה. אנחנו היינו מייצרים את הזנב של המטוס.
איזה זנב של איזה מטוס?
של בוינג.
איזה מטוס? יש כל מיני...
לא יודע. אף פעם לא זה, אבל היינו חתומים 7 שנים על אותו איכות חלק, והצילומים והזה היה די מסובך.
אז הפתיח צריך להיות קודם כל, אל על אין את הדגם הזה של המטוסים, ולכן המטוסים באל על, ה-737 שטסים באל על, הם חדשים, הם מודרניים ברובם הגדול מאוד, אבל הם לא מהדגם של המטוס שהתרסק לא באתיופיה לאחרונה ולא לפני כן באינדונזיה. ולכן הם לא מקורקעים והם טסים חופשי לגמרי וללא שום תקלות רציניות שיש בהם איזשהם אלמנט של בטיחות לגבי הנושאים.
אז אין לי מה לחשוש.
ממש לא, ובכלל אני רוצה להגיד לך, ואנחנו תכף ניגע בזה קצת יותר לעומק, כשאתה סיים אל על, אז יכול להיות שיש הרבה ביקורת על הדרך שבה מוכרים את הכרטיסים, על הדרך שבה מתנהגים לנושאים, והדרך שבה משרתים את הנושאים, אבל כל מה שקשור לבטיחות הנוסעים, החל מהתחזוקה של המטוסים וכלה בהטסה שלהם על ידי הטייסים, דרך העבודה הקדושה של הצוות של הדיילים במטוס, שיש להם תפקיד לא רק לחלק שוקולדים למי שמבקש אותם או דורש אותם, אלא בעיקר לחלץ את הנוסעים בשעת צרה מהמטוס בזמן מינימום, כדי שלא יהיו פגועים ונפגעים בתוך המטוס. אין חברה בעולם שצריך להרגיש בה יותר נוח ובטוח מאשר אל על. אז תטוסי בשקט ובשלווה.
אוקיי.
לגבי המטוסים שהתרסקו והצו של טראמפ, שוק הזכיר פה שהם בנו את הזנב למטוסי הבואינג.
אגב, שתדע לך שאני בכל שבוע מגלה עוד דבר חדש על שוקי. בזכות האורחים שיש לי כאן.
אוקיי. תזמין עוד אורחים, תגלי הרבה דברים. שוקי, יש הרבה סודות שאתה שומר בפניה.
שוקי אדם מרתק. אמרתי לו שזה יום אני אראיין אותו גם.
אם זה לבנות טילים, זה נחשב משהו?
ברור.
אוקיי. אז זה עוד משהו.
כן.
אוקיי.
גם עבדנו על המטוס החדש, האיירבוס.
איירבס. מה זה חדש? הוא לא חדש.
אז הוא היה חדש, בזמני, בכל אופן. מדברים קצת אחורה, 10 שנים, אולי יותר אפילו.
אז קודם כל, בואינג זו החברה הכי ותיקה, עם אחר במטוסים שמטיסה בעולם, והיא חברה מדהימה ומעולה מכל אספקט שלא מסתכלים עליה. האירועים של אתיופיה ושל אינדונזיה, 737-800 מקס שהתרסקו, הם אירועים מאוד טרגיים, מאוד קשים, מאוד עצובים, וככל שנכנסים פנימה לתוך הקורבנות עצמם, לתוך המשפחות, לתוך אלה שנפגעו, זה כמובן סיפור, כל אחד זה עולם ומלואו, אבל כשמסתכלים רגע אחד, מטפסים לגבהים שבהם המטוסים משייטים, ולוקחים את הנושאים סביב כל העולם במספרים מטורפים, ברמת בטיחות שאין שום כלי תחבורה אחר בעולם שדומה בכלל, אז צריך להסתכל על זה בצורה שונה לחלוטין. אני באופן אישי, טסתי 25 שנה רק על מטוסי בואינג, כי באל על מטיסים רק מטוסים כאלה. כמעט מכל הסדרות שבואינג ייצרו עד מאז ומעולם, זה מטוסים פשוט יוצאים מן הכלל. יוצאים מן הכלל. הקרקוע כרגע שהנשיא חתום על הצו, שמקרקע את המטוסים האלה בכל העולם, או בארצות הברית, בעצם אני חושב שבעולם הם לא טוסים מהם בכלל, כל המטוסים האלה, זה מכה מאוד קשה לבואינג, לפרסטיג', זה מכה כלכלית אדירה לבואינג, אבל היא חברה מאוד גדולה, מאוד חזקה, ואני משוכנע שהיא תצא משם חזקה ומחוזקת. לעצם העניין, הרי יש ויכוח, הלב של הוויכוח הוא בעצם מי השם בתקלה, בתאונה הזאת, בשתי התאונות האלה. האם זה בואינג שתכננה מערכת שהטייסים לא יודעים להשתמש בה, או שמה הטייסים שהטיסו את שני המטוסים שהתרסקו, לא היו טייסים מספיק מיומנים, מספיק מנוסים, לא למדו את מה שהם צריכים היו ללמוד, וכתוצאה מזה הטרגדיה.
ואני ויש אומר, תשובות לעניין?
קודם כל, היו המון דעות נחרצות. כבר האשימו את אלה והאשימו את אלה והאשימו את כולם. חקירה של תאונה אווירית, מטבע הדברים, בגלל שהחלקים מתפזרים וקשה מאוד לאסוף את כולם. לפעמים קשה לאתר בכלל איפה המטוס מתרסק. וגם כשהוא מתרסק, עד שהם מוצאים את כל מה שאמורים למצוא, תאונה כזאת נחקרת במהלך חודשים ושנים, ועד שלא מסכמים את כל הפרטים ושוללים את כל האפשרויות, ומצביעים רק על האפשרות היחידה שהיא אפשרית יותר מכל האחרות, או ברור לגמרי באמת מה הייתה הסיבה לאותה תאונה, אי אפשר להגיד מה בעצם קרה שם. ולגבי שתי התאונות, אין עדיין סיכום של אף חקירה משתי התאונות שהיו. שילוב לדעתי גם של טעות אנוש של הטייסים וגם טעות של בואינג שהכניסו מערכת חדשה שהיא אמורה לכאורה לתת מענה בטיחותי נוסף להעלות את רמת הבטיחות של המטוסים. היא כנראה לא סיימה לחלוטין את שלב הפיתוח וההדרכה של כל מי שאמור לטפל במערכת הזאת, גם על הקרקע ובעיקר הטייסים באוויר. והתוצאה משולבת, גם של טייסים לא מספיק מיומנים, וגם של חברה שממהרת להתקין מערכת מורכבת, מתוחכמת, לפני שהיא בשלה לחלוטין. שני המרכיבים האלה הם בעצם, לפי הבנתי, כרגע, הם הגורמים לתאונה הזאת. ויחד עם זאת אני מוכרח להגיד, וזה הנושא הבא שרציתי להתייחס אליו.
בבקשה.
התעשייה של התעופה האזרחית העולמית בעשור האחרון התפתחה בצורה דרמטית. הסינים נכנסו לעולם הזה.
גם לזה.
גם לזה, ובתנופה מטורפת. כל המזרח, גם רוסיה, פתחה את השוק הזה בצורה מאוד משמעותית. כמובן מערב אירופה וכמובן ארצות הברית, וכמובן ישראל, רק מסתכלים פה על כמות הטיסות בארץ, אבל אנחנו רק טיפה באוקיינוס הגדול הזה. והתוצאה היא מיידית, שיש צורך גדול מאוד גם במטוסים, ועוד יותר גדול בטייסים. וטייסים לא מכשירים מעכשיו לעכשיו. כלומר, אפשר להכשיר אותם מעכשיו לעכשיו. כשאין ברירה, אז מכשירים אותם מעכשיו לעכשיו, ומגיעים אנשים שיש להם פחות ניסיון. אבל אם צריכים באמת, נאמר סתם, אני זורק, 200 אלף טייסים בשנה, ואין 200 אלף טייסים בשנה, אז אומרים, אוקיי, מה נעשה? נוריד טיפה את הרמה של הדרישות, הרף של הדרישות, ואז נוכל להכניס את ה-200 שחסרים לנו, 200 אלף שחסרים. ואלה אין להם מספיק. אז כל זמן שאין תאונות, אז אמרנו, אוקיי, ניסינו, הצלחנו, זה בסדר. עכשיו יש כמה תאונות, אמרנו, רגע אחד, בוא נעשה פה, נעצור רגע אחד, נעלה שוב את הרף של הדרישות, נסבול קצת ממחסור, יהיו פחות טיסות אולי, המחירים יעלו טיפה, וזה איזשהו גל כזה שכל פעם מנסים, מעלים ומורידים. אנחנו...
יש גם שוני בהכשרה של הטייסים אצלנו, שמשונה ממקומות אחרים בעולם?
אל על נהנית במהלך כל השנים מפריבילגיה שאין כמעט בשום מדינה אחרת בעולם, בשום חברת תעופה אחרת בעולם, שעד לפני שני עשורים כל טייסים שהטיסו מטוסים באל על היו טייסים שהם בוגרי חיל אוויר. והדרישות מטייס בחיל אוויר הם בערך פי, סתם לצורך העניין, פי 10 מאשר דרישות מטייס שיושב בחברת תעופה אזרחית. כלומר, שמי שהגיע לחברת אל על, קודם כל הוא היה טייס, ושנית, מעטפת הביצועים שלו היא פי 10 ממה שנדרש בחברת אל על. גם היום, רוב הטייסים שטסים באל על הם טייסים שהגיעו מחיל האוויר, והניסיון התעופתי שלהם הוא אדיר בהשוואה לניסיון של טייסים בכל העולם, בחברות התעופה האחרות. בשביל להבין, הרבה חברות תעופה גדולות בעולם המערבי, הם בוחרות את האנשים מכל מיני מקומות, לא טייסים, ומכניסים אותם לקורס טייס, והם מתחילים בעצם מבראשית. לומדים לטוס על פייפר, על צסנה, ומתחילים לאסוף שעות, ובסוף הם מגיעים לתוך הקוקפיט של המטוס הגדול, שמטיס נוסעים.
זו נקודה למחשבה ואולי גם קצת לאיזשהו חשש, לא?
כן, אבל הנה העובדה שעדיין התחבורה הכי בטוחה בעולם, והתחבורה האווירית. כשמסתכלים על כמות הנוסעים וכמות הקילומטר שהנוסעים האלה עוברים סביב כדור הארץ מדי יום ביומו, בהשוואה לתחבורה ימית, בוודאי להשוואה בין תחבורה יבשתית, ועל מכוניות בוודאי ובוודאי, אז כמות התאונות פר קילומטר של נוסע היא בטלה ב-60 בכלל. היא כמעט ולא קיימת באוויר. עברנו פה כמה שנים שבעולם לא היו תאונות רציניות, תאונות קשות.
ושלא יהיה גם.
נכון, תפו.
תפו לגמרי, צריך לתפוק על כל העצים פה מסביב.
אבל אנחנו... באלעל אנחנו נהנים מטייסים שהם באים מעולם אחר, עם רקע אחר, עם ניסיון שהוא לא דומה לשום דבר במקומות אחרים, וזו עוד סיבה טובה מאוד למה לטוס עם אלעל ולא לטוס עם חברות אחרות, אם אפשר. אז נכון שכשלא קורה כלום, אז אנשים מסתכלים דרך החור של הגרוש ואומרים, אלעל עולים עוד קצת כסף, חושבים את עצמם ומעברים את הראש ולא נותנים שירות, כלומר זה, צריך להסתכל על המעטפת הכוללת. קודם כל על נושא הבטיחות, אם אני אגיע בשלום ובביטחון למקום שאליו אני רוצה להגיע.
אתה כל הזמן חוזר ואומר שמצד אחד יש את המקום הנהדר והטוב הזה של הבטיחות באל על, שאני מסכימה איתך לגמרי, ומצד שני אתה אומר ככה בצורה הגלויה ביותר את כל הנושא הזה של שירותיות. מישהו נותן על זה את הדעת? כי תסכים איתי שקיים פער גדול.
יש פער גדול מאוד, ומשאלתך אני מבין שאת מבינה שאני חושב שהשירות שאל על נותנת הוא שירות פחות טוב ממה שנותנות חברות אחרות.
כן, אני לא בא אליך בטענות, אני
לא,
רק שואלת.
לא, ודאי שלא, גם אין מה. אני גם לא הדובר.
ברור, ברור. לא הדובר שלך. אבל כמי שזה היה הבית השני שלו.
אני רוצה אבל לומר לך משהו מאוד, מאוד ברור בעיניי לפחות. כשמסתכלים על נושא הישראלי, ומה הוא משאיר אחריו במטוס, כשהוא עוזב את המטוס, במטוסים של אל על, לא חסרים סרטונים כאלה שמתעוזבים ביוטיוב ובפייסבוק וכל המקומות, אפילו ברשתות הגדולות של 11, 12 ו-13 בטלוויזיה של כולנו. הנושא הישראלי הוא נושא על הפשוט. חלק מהנושאים שקונים כרטיס טיסה מתל אביב לקריטים, בכמה מאות שקלים, חושבים שהם קנו את כל המטוס. ומגיע להם את כל המטוס.
אני מסכימה איתך.
אני אומר לך באחריות רבה מאוד, כי טסתי המון גם בחברות זרות. נושא ישראלי שיתנהג בחברה זרה, כמו שהוא מתנהג במטוס ישראלי, לא יגיע ליעדו. יוריד אותו בדרך, או בסוף הטיסה, יוריד אותו עם הזיקים על הידיים למשטרה. הוא לא יעז להתנהג בצורה כזאת. אז שוב, התחושה הזאת של אל על זה הבית, ואל על זה ישראל, ואל על זה כמו הפאב בתל אביב, או המסעדה בתל אביב. יש לזה יתרונות, ויש לזה גם חסרונות. היות והטיסה הכי ארוכה לא עורכת יותר משהי שלושת רבעי יממה, אפילו פחות, חצי יממה, אפשר לסרור את השירות בחצי יממה, גם אם הוא פחות טוב למישהו עם תרבות, איך, אני אומר את זה במרכאות, תרבות אירופאית, שלא רגיל שצועקים לידו ומפריעים לידו. אפשר להתמודד עם זה.
כך רק ממש במילה בנושא. אני באופן אישי, החוויות שלי הם לאו דווקא רק בתוך הטיסה עצמה, אלא גם מה שקשור ככה סביב, אבל אתה בטח לא הדובר של אלא, זה ככה היה להשלים את החוויה שלי.
אבל כמי שעבד באלה כל כך הרבה שנים, אני יכול לומר לך שמשקיעים המון בכל מה שקשור לשירות של הנושאים בכלל ושל כל מיני נושאים שהם עם צרכים מיוחדים, עושים המון. אבל כשצריכים לשרת ישראלים, צריך לזכור את זה, זה לא כמו לשרת אוכלוסיות אחרות שהם לא צמחו פה בתרבות שלנו, תרבות המרפקים הישראלית. זה משהו אחר לגמרי. וזה, צריך לקחת זה בחשבון. ועדיין, כשמסתכלים היום על הטיסות של אל על, לדעתי, החוויה הטיסתית היא חוויה מאוד טובה, והמטוסים די מלאים.
כן.
לקנות היום מקום באיזשהו יעד של אל על, זה לא פשוט בכלל. אין מקום. טיסות מלאות. זה אומר משהו לגבי הנושאים.
כן, זה אומר עלינו משהו גם כחברה.
אולי הנוסע בוחר בסוף לא רק באיזה כיסא הוא יושב, אלא גם בתכלס. מי מסביבו ומי מטיס אותו, מי אחראי, איזה חברה.
טוב, אנחנו ככה בענייני חברות טובה, אז אנחנו נעבור לשיר שאתה בחרת שמדבר על רעות.
נכון, יופי.
שיר מקסים של להקת הנחל, שיר הרעות.
Thank you.
בשידור חי, נפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
אני חייבת להגיד לכם, לכל הצופים, קודם כל, עונג גדול לראות את כל מי שנמצא איתנו ב-Watch a Party שלנו, שיש לנו גם צופים כאן בארץ וגם צופים מחול, וכמה חברים של ערן, קברניטים, שנמצאים אפילו באזור הודו, משהו אמרנו קודם.
מסביב לעולם.
מסביב לעולם, זה נשמע כמו תוכנית שהיינו כשהיינו ילדים, פספטו כזה.
יש, כן. אבל הפעם זה אמיתי, וזה תקשורת ב-real-time.
לגמרי, לגמרי, שזה מה שמגניב, שבעצם אנחנו יושבים כאן בישראל, ואחד מהחברים שלך, או כמה מהחברים שלך, כנראה ברגעים אלה ממש, מטיסים להם את המטוסים במקומות אחרים בעולם, והטכנולוגיה המדהימה הזו, מאפשרת לנו משהו שלא יכול היה להתקיים לפני 20-30 שנים, שנשב לנו כאן, ובעצם יצפו ויאזינו לתוכנית שמתקיימת לה כאן בישראל. מדהים.
העניין שכבר אין משמעות לאיפה הדברים מתרחשים.
נכון.
מאיפה מדברים, מאיפה משדרים.
נכון.
מכל מקום אפשר לשדר לכל מקום.
נכון. מה שמשנה זה בעצם התוכן, מה שמשנה זה האיכות, ואם אנחנו עוסקים באיכות, בואו ככה תרחיב את הנקודה הזו. קודם דיברנו, ודיברת אתה, כי זו המטריה שלך, לא שלי, על הטייסים של אלעל, שבעצם אני מבינה שכל הטייסים של אלעל, או חלקם, זה, תגיד אתה, תיתן אתה את הנתונים הנכונים, הם בעצם בוגרי חיל האוויר. כולם או רובם?
רובם המכריע.
רובם המכריע. אז מה השוני בעצם בין טייס שלנו, שהוא בוגר חיל האוויר מבחינת הכישורים שלו, לכל טייס בכל מקום אחר בעולם.
שוקי, שמעת מה היא שאלה? שוקי?
שוקי צריך להיות עם אוזניות.
שוקי לא איתנו, אבל היא שאלה.
הוא גם איתנו.
היא שאלה מה ההבדל בין טייסים שלנו.
לטייסים.
יש לנו כבר טייסים, כן, טייסים שלנו. אנחנו זה שלנו, אל על.
ברור, מה זאת אומרת?
האמת, אבל את יודעת...
זה מחזיר אותנו לשאלה של איך זה לטוס בחברת אל על, ולמה אנחנו כך שונים בהתנהגות שלנו כשלא טוסים אל על. כי אנחנו מגיעים שיש שלנו.
נכון.
כן, אבל פה דווקא הייתה לי שאלה אליך.
אבל רגע, אתה לא שמעת את השאלה שהייתה לה.
אתה שמעת את השאלה של חיננית?
שמעתי.
יפה.
אוקיי.
אבל לפני השאלה שהוא עונה, כאילו מה ההבדל בין הטייסים שלנו לשלהם, אתה אמרת איזה משהו וזה ככה עבר מהר.
כי בטיסה.
לא, כן, כי הוא טס יותר מדי. לא, אבל זה עבר מהר, בלי להתעכב על זה. אמרת שבמקומות אחרים ראינו הרי סרטונים על התנהגות שאנחנו טסים באלעל, כי זה שלנו, ואז כל הלכלוך וכל מה שקורה.
סיפורי שוקולד.
השוקולד וכל הדברים. אבל אמרת גם שאם זה היה במקום אחר, אז הם היו נעצרים. אז אני שואל את עצמי, למה פה הם לא נעצרים? למה פה אין את התגובה החריפה, כמו שקורה בכל חברה אחרת, ואנחנו לא עושים לזה סוף.
כן, כי מצד אחד יש את הטיסות, נגיד, לאיים הקרובים, מצד שני סיפורים לאומן וכאלה שאנחנו רואים.
זה ראינו עכשיו לא מזמן סרטון שנסעו לאומן וחזרו עם זוהמה מטורפת.
נכון, נכון.
אני חושב ש...
בכל טיסה שלי באלעל, אני לא צריכה...
אז למה באלעל?
זה ללכת על ענני עיתונים ופסולת, שזה פשוט מזעזע, ויוצא לי לטוס גם בחברות אחרות, וזה לא קורה.
יודעים אבל שמתחת לכל מושב שיש לכלוך, יודעים מי ישב באותו מושב. למה לא שולחים את הדוח, את הכנס הביתה, לאותו בן אדם?
אני אומרת לפני זה.
למה באלעל לא עושים מעשה? זאת אומרת, עכשיו אתה בתור טייס
שרואה... אתה שואל שאלה נפלאה ויש לי תשובה חותכת.
פחות נפלאה.
לא, מצוינת.
אה, אוקיי.
כשאתה נוסע עם רכב בארצות הברית, ועברת עבירת תנועה, ומופיע לידך השוטר, עוצר אותך, אומר לך, אל תצא מהאוטו, תשים את הידיים על ההגה, והוא בא אליך לחלון, תן לי את הרישיונות, תן לי את זה, והוא אומר לך, תשמע, עברת עבירה, רושם לך דוח, מה תגיד לו?
תודה וסליחה.
Yes, sir.
נכון.
Yes, sir, ותצדיע, הוא ימשיך בדרכו ואתה תמשיך בדרכך.
אגב, גם סירוב לקבל את הדוח בארצות הברית הוא כנס.
רגע, אתה לא נותן לצופים שלנו לעקוב אחרי החוט. מה קורה בארץ ששוטר עוצר אותך?
אתה מתחיל להתווכח איתו.
מברך אותו.
כן, אבל אם תהיה אנישה...
אתה מסביר לו, זה בדיוק הנקודה. אותו הדבר, התשובה לשאלה ששאלת, למה בישראל, למה המטוסים של ישראל עושים ככה ולא עושים אחרת? כשאתה בא לדלפק בחברת תעופה בארצות הברית, כשסוגרים את הגייט בשעה 8 בבוקר, ואתה באת ב-8:05, והגייט סגור, המטוס עוד עובד. ועכשיו הוא יכול לעמוד פה עוד 20 דקות משתאה, עד שבכלל הוא יקבל אישור להידחף אחורה. אפילו לא יהיה לך מי לדבר. באלעל אתה תבוא, 10 דקות אחרי הזמן.
בבקשה.
יגידו לך, תרוץ מהר, 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 וזה, וזה, וזה. אם יגידו לך סגור, כאן מצטערים, כבר סגרנו את הדלת,
הם בעצם מנציחים את ההתנהגות הזאת.
תתחיל...
אז אנחנו מעודדים את ההתנהגות השלילית.
הילדה שלי כבר על המטוס, ואנחנו עושים לחתונה, והכלב מת, והאוף שם.
כן, אז אנחנו מנציחים את זה, זה בדיוק העניין.
זה הבעיה, התרבות שלנו, אני חושב שהלל לא תורמת פה להפך. אני שולח דוח.
אני לא שיפוטי, מה שאני יכול להגיד זה דבר אחד. להיות ישראלי זה דבר מדהים, ואני לא הייתי רוצה לחיות במדינה אחרת. אסור שאנחנו נקלקל לעצמנו יותר מדי את אורחות החיים ואת איכות החיים בגלל קצת אנשים שמפריעים לנו לחיות כמו שצריך פה.
אוקיי, בשביל זה אני צריך לטפל באותם אנשים שמפריעים.
ואנחנו חוזרים לשאלה של...
ועכשיו תחזור לשאלה של חינני.
איזה כיף לי, תודה רבה.
קיבלתי, אז...
את צריכה להזכיר לנושא מה שאלת כי...
אני אזכיר גם לצופים, אני אזכיר גם לשוקי ואני אזכיר גם לך.
אני זוכר.
אני יודעת שאתה זוכר. לא תכננתי אפילו לבחון אותך.
תזכירי רק למאזינים.
אני אזכיר רק לצופים. אתם לא, אתם מסודר, אתם אל תקשיבו עכשיו. אמרנו קודם שבעצם הרוב הגדול של הטייסים הם בוגרי חיל האוויר, זאת אומרת שאל על נהנית מבוגרי חיל האוויר שמגיעים עם איכויות, שמגיעים עם ניסיון, שמגיעים עם אלפי שעות טיסה, עם ידע כביר. אז מה בעצם מבדיל, מה הבידול בינם לבין ההכשרות של טייסים בחברות אחרות שיש לנו בעולם?
אז ככה, בגדול אפשר להגיד שבכל תעשייה, בסוף בוחנים אם החברה מצליחה או לא מצליחה בסיכום הסופי, אם יש רווחים או אין רווחים. אם אין רווחים, אין לזכות הקיום לחברה הזאת. זה כל חברה, לא רק חברת תעופה, לא רק תעשייה שמתעסקת בענייני תעופה, שמייצרת אווירונים או מייצרת רכיבים אחרים שקשורים לעולם התעופה. אם זה מסלולים, אם זה מבנה תעופה, ואם זה מגדלי פיקוח, או מערכות פיקוח ובקרה וכאלה. אין פה אפשרות שלא להיות רווחיים. עכשיו, כשרוצים להיות רווחיים, והתחרות היא קשה, ועולם התעופה הוא עולם שבו התחרות היא מטורפת. אין אזרח במדינת ישראל שלא יודע היום בעצמו להסתכל באינטרנט ולחפש איזה טיסה הכי זולה תיקח אותו ממקום אחד למקום שהוא רוצה להגיע אליו.
וגם שמענו על כל מיני טריקים?
יש טריקים בלי סוף, ובעיקר מי שמציא את הטריקים זה הישראלים, הם האלופים בלהמציא את הטריקים, וזה בסדר, זה בסדר גמור. אבל צריך להבין, כשמסתכלים רגע אחד על הרמה המקצועית של האנשים שמטפלים בכל מה שקשור לעולם התעופה, בין אם זה מכונאים שמתחזקים, ובין אם זה מהנדסים שמתכננים, ובין אם זה היצרנים שמייצרים את המטוסים, ובוודאי אם זה הטייסים שמטיסים את המטוסים, ברור לגמרי שככל שמורידים את הרמה של ההכשרה של מי שמטפל בתעשייה הזאת בכל חלק שלה, ברור לגמרי שהיכולות שלו יורדות. וכשהתחרות היא מאוד גדולה והרווחים קטנים, צריך לצמצם גם את התשומות, את העלויות. איך מצמצמים? מקטינים את הצוות, מכשירים פחות, פחות אימונים, וככה מנסים לשמור על המאזן. חברת תעופה שהיום פועלת בעולם, אין חברת תעופה שמרוויחה הון עתק. כולם מסתובבים סביב האחוז פלוס מינוס, 2-3% של המחזור עושים אולי רווח, לפעמים בשנים טובות זה ככה, ובשנים פחות טובות זה אפילו מינוס, והרבה חברות פושטות את הרגל. ולכן התוצאה היא שבסופו של דבר מכשירים את האנשים כדי שיעברו את המינימום שדרוש כרגע. מי קובע מה המינימום? מה המינימום? הרגולטור, הממשלה, הממשלות, הרשות האחראית, רשות התעופה האזרחית במדינת ישראל, ה-FAA, הפדרל בארצות הברית, והם קובעים מה יהיה הרף שמתחתיו לא מקבלים את הרישיון, מעליו מקבלים. והרף הזה עם השנים הולך ויורד, הולך ויורד. וכשמסתכלים על טייס שמטיס טיסה רגילה, שגרתית, מתל אביב לאדיס אבבה, לצורך העניין, בחבש, באתיופיה, חבש
הפעם. אני חושבת שמעט מאוד אנשים יודעים שזה השם המקביל לאתיופיה.
אז לכאורה אין שום דבר, הכל שקט, הכל כרגיל. המטוס ממריא, המטוס טס, המטוס מחלקים אוכל ושתייה, וכולם שמחים, אפי, והוא נוחת, והכל בסדר. מתי מתחילות להתברר מה רמת האנשים שמשרתים אותך מסביב? כשמתחילות התקלות. המטוס לא יכול לצאת בזמן, הנוסעים מתחילים לאבד את הסבלנות בתוך המטוס, תנו לנו לשתות, תנו לנו לרדת, תנו לנו לאכול משהו, אבל עוד רגע מה המטוס מתחיל לצאת, אז יקפה להוציא עגלות החוצה. ועכשיו מתחילים לראות איך באמת האנשים שנמצאים ואמורים לשרת אותך, איזה סוג של שירות הם יכולים לתת לך. כשמסתכלים פנימה בתוך הקוקפיט, איפה שיושבים הטייסים, פותחים את הדלת ומסתכלים באיזה סיטואציות הם נמצאים במהלך טיסה שגרתית, ועכשיו מה קורה כשמתחילות להיווצר כל מיני דילמות, כל מיני בעיות או תקלות, או תקלות מאוד קשות, איך הם מתמודדים איתן? עכשיו, בשביל להתמודד עם תקלה קשה, צריך להבין וצריך לדעת מה קרה ואיך מתמודדים. ובשביל זה יש סימולטורים שמלמדים את הטייסים ומאמנים את הטייסים, ועכשיו השאלה היא, מה לומדים בסימולטור?
ומי מלמד?
ברור שמי מלמד.
שזה לא פחות חשוב.
אבל קודם כל, מה מלמדים? ואת מה מלמדים גם את זה, כדי שאנשים יוכלו ללמוד מהר ולעבור ברמה יותר נמוכה, אז מלמדים פחות.
מן הסתם.
מלמדים פחות. וכשמגיע אירוע קשה, כמו האירוע של שני המטוסים של, הזכרנו אותם בראשית התוכנית, ה-737 של האתיופים ושל של האינדונזים. שם נדרש מהטייס יותר ממה שהוא מקבל היום, כשמכשירים אותו ומאשרים לו להטיס נוסעים. וכשיושב שם הטייס שהוא בוגר של חיל האוויר, התקלות גם באתיופיה וגם באינדונזיה הן תקלות שהן piece of cake בשבילו. הוא נוסע לא מרגיש שיש לו תקלה בחלל המטוס, והוא מגיע חזרה לנחיתה רגיל לגמרי. ואם יושב שם מישהו שהוא קיבל הכשרה פחות טובה, הוא מתאמן פחות טוב מהסיבות שדיברנו עליהן קודם, הוא לא עומד במשימה. וכשלא עומדים המשימה באוויר, אין חוכמות פה, זה פיזיקה. לא ימצאו מטוס שיכול לשעות באוויר בלי להגיע לקרקע. ואם הוא מגיע לקרקע שלא בדרך הנכונה, אז נגמר בטרגדיה נוראה. ולכן, אנחנו נמצאים בתקופה שבה...
יש איזושהי זילות?
זילות, אבל זה לא רק בעולם התעופה.
בכלל, אני מסכימה איתך.
לא בעולם התעופה, זה בכל
תחום... אני מסכימה איתך לגמרי.
בכל תחום שלא ניגע בו,
נכון.
זה אותו דבר.
נכון.
ואם מסתכלים רגע אחד על נבחרי הציבור שלנו לצורך העניין, אני חושב ששם זה לא רק שזה זילות, כי כשמסתכלים משם, שזה אמור להיות הלפיד שמאיר לנו את הדרך, צובע לנו את כללי ההתנהגות, את המוסר, את התרבות, הכל, ומסתכלים משם, כולנו, ובמיוחד הצעירים שבינינו, הילדים שלנו, מסתכלים איך זה נראה הדבר הזה, אומרים, שום ושמיים. זילות מטורפת.
אני בהחלט מסכימה, אבל אנחנו לא ניכנס לשם כרגע.
לא התכוונתי.
אני יודעת שלא התכוונת, ואנחנו נשמע כרגע את התשמע קולי.
וואלה.
שיר מדהים.
מקסים.
החלונות הגבוהים. אולי מישהו ישמע את קולנו.
כן. הלוואי, מי ייתן?
תשמע קולי, רחוקי שלי, את תשמע קולי, באשר הנך, קול קורא בעוז, קול בוחר בדבי, ומעל הזמן, מצווה
אנחנו ממש עומדים תכף לסיים את התוכנית. כל אורח וכל אורחת שמגיעים אליי לכאן להתארח, מקבלים ממני איזושהי תעודה למזכרת במתנה. אז זה כמובן גם בשבילך.
וואו.
ואני אשמח לקרוא את הציטוט שהוספתי של אנג'לינה ג'ולי. שאתה רוצה לקרוא אותה?
לא, אני במשקפיים.
אוקיי. אם לא תצאו מהקופסה שבה גידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. ואני חושבת שאתה...
אוקיי.
יצאת...
יצאתי קצת?
יצאת הרבה, לא קצת. הרבה. איך זה מתחבר לנו לנושא של מודעות, אתה יודע?
יש לי דווקא מה להגיד בעניין.
אני בטוחה.
כן. אז... דיברתי הרבה על התחושה שאנחנו כאזרחים, כתושבים של העולם הזה, נוהגים לסמוך על כל מה שאומרים לנו ועל כל מה שמציעים לנו ועל כל מה שנותנים לנו. אנחנו מעבירים בדרך כלל ביקורת מאוד שטחית ולא תמיד היא נכונה וטובה ובונה. והלקח החשוב שלי להעביר לכם מהחיים שלי לפחות, זה מה שקשור למודעות עצמית. אל תיתנו לאף אחד אחר לומר לכם איך אתם מרגישים. תבדקו את עצמכם בכל תחום. כשאתם הולכים לקחת הלוואה בבנק, כשאתם הולכים לקנות מקרר באיזשהו מקום, כשאתם עולים על טיסה ממקום למקום, תסתכלו, תבחנו, תלמדו, ורק אז תחליטו. ויש מקום אחד שהוא עוד יותר חשוב מכל מה שהזכרתי עד הרגע הזה. זה כל מה שקשור לבריאות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. כמו שאנחנו חושבים שכשאנחנו הולכים לטוס, הטייסים שמטיסים אותנו הם הכי טובים, ברור לנו שכשאנחנו הולכים אל הרופא, מקבלים ממנו את העצות הכי טובות. יש הרבה טייסים טובים ויש הרבה רופאים טובים, אבל לא כולם כאלה. בשום תחום. והכי חשוב בחיים זה לשאול, לברר, ללמוד. זה לוקח זמן, צריך להשקיע בזה, אבל זאת הדרך היחידה שאנחנו נוכל לשרוד ולהישאר בריאים, שלמים ומאושרים לאורך זמן.
אני חייבת להגיד לך שהסיום הזה מיוחד מאוד, ואנחנו ממש מיד נפרדים, ואני שמחתי מאוד שאתה הגעת לכאן היום, יחד עם רעייתך טלי, ושמחתי להכיר אותה, אמנם לפרק זמן ממש קצרצר, אבל עונג גדול, ואת השיר המסיים שלנו אנחנו נקדיש מכל הלב לרעייתך, והשיר הוא, שוקי?
שמע ישראל של שרית חדד.
שמע ישראל של שרית חדד, ואני רוצה מאוד להודות לך. תודה רבה.
תודה שהזמנת אותי.
בשמחה רבה. ואנחנו, גם אני. ותודה רבה לשוקי, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, בעוד תוכנית של נפגשים מחוץ לקופסה.
כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל.